אילוסטרציה נפלאה לשיחתנו הבאה, מיד תבינו למה. סיוון הפט, נפתלי, יועצת חינוכית של המרכז הארצי של ניצן ומנהלת הפרויקט של יועצים למען הורים. שלום סיוון.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, וגם אריה רוקח, שהוא יועץ מלווה בהתנדבות מטעם עמותת ניצן, ובעברו יועץ חינוכי ומפקח מניעת אלימות במשרד החינוך. שלום אריה.
בוקר טוב.
בוקר טוב לשניכם. עם שניכם אני מדברת על הפרויקט המבורך, יועצים למען הורים, מבורך באמת. אז סיוון, ספרי לנו על הפרויקט, בבקשה.
אז כמו שאמרת, הפרויקט נקרא יועצים למען הורים. הוא בעצם פרויקט שנעשה בשיתוף פעולה בין אגודת ניצן לבין אגודת היועצים החינוכיים בישראל. שבו בעצם יועצים חינוכיים ויועצות חינוכיות ויועץ יקר אחד שתכף יעלה לשידור, מלווים משפחות, בעצם הורים לילדים עם לקויות למידה והפרעת קשב, בדיאלוג שלהם עם מערכת החינוך. מה שאני, כמו שאמרת, חייבת לציין, שהם עושים את זה בהתנדבות מלאה.
איך נולד רעיון כזה, סיוון?
בעצם אגודת היועצים החינוכיים יש להם תא פורשים, שזה תא של יועצים שיצאו לגמלאות, והם חיפשו איזשהו שיתוף פעולה עם איזושהי אגודה, מקום להתנדב ולעשות בו חיל, כי בעצם היועצים האלה שיצאו לפנסיה יש להם ניסיון עשיר ושנים של עשייה, והם רצו להמשיך בעשייה הזאת. עמליה אדרי, שהיא יושב ראש אגודת היועצים, וגם דוקטור שושנה אלמן, שאחראית על תא הפורשים, יצרו קשר עם ניצן, ואנחנו כמובן שמחנו מאוד על הרעיון, בזרועות פתוחות קיבלנו אותם, ואנחנו שמחים לעזור לכמה שיותר משפחות.
זה חדש ממש, זה ממש משנה שעברה, נכון? זה 2012, זה פרויקט...
נכון, זה שנה שאנחנו בעשייה הזאת, מלווים משפחות, ואנחנו מקווים להמשיך, השנה זה נעשה במרכז,
כן.
ואנחנו מקווים שבהמשך זה כמובן יתפתח גם לצפון ולדרום. יש לנו ביקוש רב והמון משפחות שמתקשרות ומבקשות את הסיוע.
אריה, זה ממש ייבוש ביצות, נכון? מה עשו כאן קודם?
ייבוש ביצות, זאת תוכנית, כמו שאומרים, ברניו, דבר חדש לחלוטין ודבר טוב מאוד.
מתי אתה התנדבת? אתה ממש מהראשונים, מהאבות המייסדים?
אני מהקבוצה הראשונה, האבות המייסדים, כמו שאת אומרת. למעשה זה האמהות המייסדות, כמו שאמרה לך, אני הגבר היחידי. אבל התחלנו בתחילת שנת הלימודים הנוכחית, ואנחנו מתכוונים להמשיך הלאה.
ומה אתה עושה בהתנדבות שלך, אריה? איך זה עובד?
כיום אני מלווה שתי משפחות, שהתפקיד שלי הוא ללוות אותם בכל הבעיות שלהם, בכל הקשיים שלהם. תראי, כשבמשפחה מתברר שיש ילד עם לקות למידה, יש להם קושי מאוד רציני לקבל את זה, להבין את זה, להכיל את זה. אחד התפקידים שלנו זה לסייע להם לעשות את זה. דבר שני, לא תמיד הם יודעים, בייחוד אחת המשפחות שלי, שזאת משפחה של... קשה לקרוא להם כבר עולים חדשים, מספר שנים בארץ, אבל למרות הכל,
כן.
בגלל שהם לעולם לא הלכו ללמוד עברית, מהרגע שהם נכנסו, הם עבדו קשה כדי לפרנס משפחה, אז הם לא מספיק מכירים את מערכת החינוך, ולא יודעים מה שצריכויותיהם, ולא יודעים איך לבקש את צריכויותיהם. כאן אני נכנס, אני המלווה, ואני הולך איתם ומלווה אותם לאן שצריך, מסייע להם, עוזר להם מול בית הספר. לפעמים הם לא מבינים את בית הספר, בית הספר נראה להם עוין, ואז צריך להוריד את העוינות הזאת ולשבת וליצור דיאלוג בין שני הצדדים, שלפעמים נראים כמתחרים או אויבים אחד עם השני.
סיוון ואריה, זה כל כך הרבה אנרגיה וזמן וממון בשביל להבין ולמצוא את המומחים המתאימים שיעזרו לילדים, קודם כל לזהות את לקוי הלמידה הזה.
נכון, לזהות זה לא תפקידי, יש בעלי מקצוע שמזהים. אני קורא ולומד מה הבעיה, ואם זה אני בא לבית הספר, וגם בבית הספר יש אנשים בעלי מקצוע שיודעים לזהות. הבעיה היא שאיך יוצרים בקשר את האמון ההדדי בין המשפחה לבין בית הספר, וזאת היא עבודה קשה. לבית הספר לא קל לעבוד עם ילדים כאלה, וצריך לשבת איתם ולדבר איתם איך להכין אותם, ולהורים לא תמיד קל לקבל את קישותם של בית הספר, וזאת היא העבודה שלנו. אנחנו מלווים את ההורים ומנסים למצוא להם איך עושים את זה.
יש איזה כמה נקודות שההורים צריכים לזהות בהתנהלות שלהם, למשל של ליצור איזה דיאלוג אפקטיבי עם מערכת החינוך, להבין ולקבל את הזכויות שמגיעות לילדים מבית הספר? זה לא הכל ברור.
זה לא הכל ברור. ראשית כל צריך להבין מה קורה בבית הספר. ההורים מאוד מוכזבים. הילד בא הביתה וההישגים לא הישגים, ויש בעיות של התנהגות, יש תלונות, ואז ההורה כמובן מרגיש מאוד לא נוח, והרבה פעמים הוא נוטה להאשים את בית הספר, לא תמיד בצדק. הרבה פעמים בית הספר מנסה לעשות את המאמצים, אבל יש קושי. לפעמים הילד צריך עזרה נוספת, לפעמים הילד צריך איזשהו טיפול רגשי, נפשי, שיסייע לו לעזור. כאן אנחנו נכנסים, אם זה בטיפול נפשי, להגיע לגורמים המסוימים, לעזור להם להגיע לשם.
איך יודעים איך לפנות אליכם, סיוון?
בעצם פונים לאגודת ניצן. אני יכולה להביא טלפון בהמשך אם
כן, 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 אוקיי, בהמשך.
אוקיי, ובעצם אני ככה שומעת את מה שההורים מתארים, את הקשיים שהם מתמודדים איתם. אני קוראת את האבחונים לעומק, מכירה את המקרה ופוגשת את ההורים. אחר כך כמובן מצמידה להם את היועץ או היועצת שמתאימה להם, ואנחנו מלווים אותם לכל אורך התהליך. מה שחשוב לי רק להוסיף למה שאריה אמר, זה שיש לנו את כל אנשי המקצוע באגודת ניצן, שכמובן מלווים לכל אורך הדרך ונותנים גיבוי לכל משפחה ולכל ליווי, בין אם זה מאבחנים ופסיכיאטרים ופסיכולוגים. זאת אומרת, אנחנו איתם לכל אורך הדרך, אנחנו בית, ומלווים אותם יד ביד לכל אורך
מה
הדרך.
מה זה לאורך כל הדרך? כמה שנים עד הצבא? לא, באמת, בוא ניתן טווחים של זמן.
כן, תראי, ליווי של משפחה נע בדרך כלל בסביבות 3 חודשים, כשאנחנו מגדירים איזושהי מטרה שאנחנו רוצים להשיג בבית ספר או בגורמים הקהילתיים, ואנחנו נעים לעבר המטרה הזאת. אנחנו תמיד משאירים את הדלת פתוחה, זאת אומרת שאם יש איזושהי בעיה שנוצרת בהמשך, תמיד יכולים ליצור קשר גם עם אגודת ניצן שתמשיך ללוות אותם, וגם עם המלווים עצמם שיוצרים קשר מיוחד עם המשפחות, אז ככה קשה גם להיעלם. תמיד זה דלת פתוחה, טלפון פתוח, ואנחנו יכולים להיות שם ולעזור, פשוט בשביל להמשיך הלאה ולעזור למשפחות נוספות.
זה יותר למשפחות.
אני רוצה כאן להוסיף לדברים שאמרה ניצן, הכל נכון וטוב, אלא מה, גם אחרי זה, אני רואה את זה, לא מגדיר את זה רק בשלושה חודשים, אני מגדיר את זה כאשר הבעיה שאותה היה צריך לפתור נפטרה, וגם אז אני אומר למשפחה, רבותיי, זה הטלפון שלי, כרגע אני לא מתקשר לכם כי אתם, נראה לי שאתם פחות או יותר מסודרים, אבל אם חלילה קורית בעיה, זה הטלפון שלי ואל תחפשו לטלפן אליי.
איך אנשים יודעים שהם פחות או יותר מסודרים, אריה? זה פרמטר, לפי מה? אולי לפעמים...
שאלה טובה, יופי שאלה, אני אגיד לך משהו. כאשר הילד מגיע לבית הספר, וכאשר ההישגים שלו טובים יותר, וכאשר המורים לא מתלוננים, ויש איזושהי התחושה של שלום בין בית הספר לבין ההורים, נראה לי שהם זמנית כרגע הם מסודרים. אם אני לא אשאל עוזר למשפחה למצוא בית ספר מתאים במקום הבית ספר שבו הוא נמצא, ושם הילד מוצא את עצמו והוא מסתדר, ההורים לא צריכים אותי תמיד איתם. ההורים בדרך כלל אנשים אינטליגנטיים וחכמים שמסתדרים, אלא כאשר, בייחוד כאשר הדבר פחות או יותר מסודר.
אריה, אתה מרגיש נוח עכשיו בהתנהלות הזאת מול מערכת החינוך, עכשיו שאתה כבר פנסיונר של המערכת?
כן, מאוד. ואני אגיד לך משהו. יש, אני אומר את זה הרבה, אנחנו נוטים הרבה לבוא בטענות למערכת החינוך. יש פגמים שצריך לתקן, אבל בגדול אני רוצה להגיד לך, אני מוצא בבתי ספר רצון לסייע. לא תמיד זה קל להם, לא תמיד קל ילד כזה או שניים בכיתה.
לא תמיד יודעים איך, כן?
לא תמיד יודעים איך, תמיד צריכים עזרה וסיוע, אבל בסך הכל אני מוצא רצון טוב.
אני חושבת שגם המערכת עצמה, מערכת החינוך גם היא צריכה לעבור, או גם היא צריכה לעבור איזה ייעוץ חינוכי מלווה בהתנדבות למערכת.
כל בית ספר יש לו יועץ חינוכי משלו, יש להם מערכות, יש פסיכולוגים, לא מספיק, אבל יש בתי ספר שלוקחים לעצמם יועצים ארגונים, בתי ספר משתדלים. אבל אני לא עובד עם בית הספר, אני עובד עם ההורים, לי חשובים ההורים. הלקוחות שלי זה ההורים, איתם אני עובד. לי חשוב שהם ימצאו את עצמם, שהם ירגישו שבית הספר מסייע. לפעמים בית הספר מסייע והם מרגישים שלא, גם את הדבר הזה צריך להעביר. לפעמים צריך להעביר להורים. תשמע, אמרת מה שאמרת, אבל בעניין זה המורה צודק. בוא נלך לקראתו.
זה נורא מעניין, יש לזה איזה מודלינג בעולם לפרויקט הזה, או שאנחנו, אתם ראשונים?
זה תשאלי, סיוון.
לא שידוע לי שיש דבר כזה, אנחנו ככה פנו אלינו והגינו את זה מתוך הצורך, מתוך השטח, מתוך הורים שפנו אלינו וביקשו את הסיוע הזה ולא היה לנו מענה. ככה הרעיון הולד וככה אנחנו מקווים להמשיך.
יש עלייה בשנים האחרונות? עלייה בשנים האחרונות בהיוויות של קשב, ריכוז, הפרעות למיניהן, לקויות למידה בארץ?
יש עלייה, אני לא יודעת אם זה בעקבות מה זה, כי בהחלט יש עלייה במודעות, ואז יש גם עלייה באבחונים, ועלייה בצורך של הורים ומשפחות שנסייע. אז יכול להיות שזה נובע מהאבחונים, יכול להיות שזה מעלייה במודעות, אבל בהחלט יש עלייה בילדים שמאובחנים וצריכים את העזרה.
ותמיד אנחנו אוהבים את ההשוואה הזאת, איך אנחנו יחסית לעולם?
אני אגיד לך משהו באופן כללי.
אריה, אוקיי.
באופן כללי אני יכול, מה התחושה שלי, שוב, זה לא נחקר, התחושה שלי שהיום הורים הרבה יותר מודעים לקשיים של ילדים, לקשיים האלה, שמה שלא היה פעם.
כן, גם עודף מודעות זה גנום לא קטן.
עודף מודעות זה גם זה צריך להגיד.
כאן צריך להגיד בדיוק.
את יודעת, אני נתקלתי בילד שאמא שלו טענה הוא לקוי למידה, ותאמיני לי, זה ילד שאת ואני היינו רוצים שיהיה לנו אחד כזה.
ברור.
לא ישום לקוי למידה, אבל האמא...
כן, האמא...
אז צריך להבהיר לה, אז צריך לשבת עם האמא, ולראות לה, תשמעי, יש לך בן על הכיף, רק בן נהדר, תשמחי בו, והוא לא לקוי למידה.
וזה גם אתם מתחילים עם דברים, אם אתם מתחילים בעמותה של בית, שאתם צריכים להעביר אותם את הקווים למקום נורמה, כן?
לא שידוע לי, לא שידוע לי. זה כזה עניין שקרה לי במקום אחר.
ההורים שמגיעים אלינו, הם בדרך כלל מגיעים אלינו כבר כשהילדים מאובחנים, ואנחנו קוראים את האבחונים, ואנחנו מביאים אותם, מצמידים להם בעצם את הליווי, רק שאנחנו באמת כבר רואים שבאמת יש סיבה וצורך. זאת אומרת, זה עובר איזשהו תהליך ראשוני, עד שזה מגיע לאריה וליועצות האחרות.
סיוון ואריה, מאיזה גילאים כבר אפשר לפנות אליכם? זה כבר מבתי ספר יסודיים, או שהם מדברים על חטיבות הביניים?
בוודאי, בוודאי. אפשר מהיסודי, למעשה עד כיתה י"ב, המוקד של הפרויקט שלנו הוא בדיאלוג עם מערכת החינוך, אז כל עוד הילד נמצא במערכת החינוך, אנחנו שם.
מה אני אגיד לכם, סיוון ואריה, תבורכו, תשמעו, זה פשוט, זה סוג של איזה הקלה באומס, נכון? זה כל כך אינטנסיבי, זה כל כך נדרשת כזאת כמות של אנרגיה בהשקעה בילדים עם צרכים מיוחדים, עם לקויות למידה למיניהן והפרעות למיניהן, שאתם עושים פה עבודה נהדרת ובמסגרת התנדבותית. אין לי מילים. תודה רבה.
תודה רבה ותודה.
כן, והטלפון, הטלפון, סיוון, שיהיה אצלנו במערכת.
הטלפון של אגודת ניצן זה במטה הארצי, זה 03-537-2266. אפשר להגיע ישירות אליי בשלוחה 221.
תודה רבה, סיוון נפתלי, יועצת חינוכית של המרכז הארצי של ניצן ומנהלת הפרויקט של יועצים למען הורים, ואריה רוקח, יועץ מלווה בהתנדבות מטעם עמותת ניצן, ובעבר יועץ חינוכי ומפקח מניעת אלימות במשרד החינוך. תבורכו. 025-4918, זה מספר הטלמסר שלנו, ויש לנו גם כמה מספרי טלפון חשובים שהצטברו אצלנו היום במערכת. גם של מוטי גלעם, לפנייה שדיברנו עליה קודם, וגם של עמותת ניצן, אז אנחנו כאן לשירותכם שידור בהתבגרות. הנה טיפה מוזיקה, ואנחנו כבר לנושא הבא שלנו.